שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של הכל מעניין, פודקאסט שבו אנחנו מדברים עם אנשים רגילים על התחביבים המאוד מאוד מעניינים. היום בפרק, בניגוד לפרקים הקודמים אולי, נושא קצת פחות איזוטרי, הולכים לדבר על קולנוע.
לפודקאסט של היום מצטרפים אלינו רז קובי, שלום רז.
אהלן, אהלן, שלום.
ואפי ליפשיץ.
אהלן, מה נשמע?
היי אפי, מה העניינים? אז ברוכים הבאים לפודקאסט, והיום אנחנו נדבר על האהבה הגדולה של שניכם, אחת האהבות הגדולות של שניכם לפחות, קולנוע. בניגוד לפודקאסטים קודמים אולי, שבהם דיברנו על דברים די איזוטריים, אז קולנוע זה משהו הרבה פחות איזוטרי, כולנו אוהבים קולנוע, או לא יודע אם כולנו, אבל חלק גדול מאיתנו. ועדיין לכם יש איזשהו עניין הרבה יותר עמוק בקולנוע. אתם מתעסקים בזה די הרבה, ואפי אתה גם, זה בעצם העבודה שלך, נכון?
הייתה במשך שני עשורים וחצי, היום קצת פחות, זה עדיין חלק גדול מעיסוקי, אבל הרבה פחות מפעם.
יפה. אז בואו ככה תציגו את עצמכם, אפי התחלנו איתך, אז בואו תספר לי קצת עליך.
אני שניים וחצי עשורים כבר מתעסק בקולנוע מהצד המסחרי שלו. תמיד אהבתי קולנוע מגיל מאוד מאוד קטן, אבל הגעתי לזה די בטעות, כלומר לא תכננתי את מסלול החיים שלי בצורה כזאת, והאמת זה סיפור די מצחיק שיוצא לי מדי פעם לספר אותו. אחרי שהשתחררתי מהצבא, כמו כולם, רציתי ללמוד משהו, והתוכנית הייתה בכלל תקשורת לוויינים או דברים מהסוג הזה. והלכתי לאיזה, במרכז לחינוך טכנולוגי, למדתי בחולון, זה מכינה בפיזיקה, ומהר מאוד הבנתי שזה נורא נחמד בתיאוריה, אבל פחות בשבילי בפרקטיקה. בינתיים התחלתי לעבוד, אתה יודע, עבודה של סטודנטים כזאת, מאחורי דלפק בבלוקבאסטר נחמד, חנות יפה שפתחו 400 ומשהו מטר, שתי קומות ברעננה, עיר מגוריי מזה 44 מתוך 48 שנותיי. בקיצור, מן הון להון יצא שהעבודה המצחיקה הזאת הפכה לעבודה קצת יותר רצינית, ואחרי זה עוד קצת יותר רצינית. מה זה יותר רצינית? בערך אחרי, לא זוכר איזה תקופה שאני התחילו להיפתח עוד ועוד סניפים, עשו אותי מנהל סניף, ועכשיו אני ילד תהיר, לא מבין כלום, לא בעסק, לא בחנות, לא בניהול, ואין לי מושג מהחיים שלי פחות או יותר, אבל ראו בחור סימפטי, אמרו למה לא. ונעשיתי מנהל של עסק די גדול, שמגלגל מחזור יפה, ופתאום אני צריך ללמוד לנהל דברים. ורצה הגורל, והחנות די הצליחה. ולקחו אותי אחרי זה לנהל דברים קצת יותר גדולים ברשת, מערך וידאומטים גדול וכל מיני עניינים כאלה, ומפה לשם מצאתי את עצמי מתגלגל לאן שהעסק הוביל אותי, ובמקום ללכת ללמוד כל מיני פיזיקה ודברים כאלה, הלכתי ללמוד מנהל עסקים. ומשם כבר באו כל מיני הזדמנויות מעניינות, עבדתי כמה שנים בוורנר ברדרס, במשרד שהם פתחו בארץ, לטובת הפצה ושיווק של DVD שהיה אז ביזנס מאוד גדול. ומצאתי אחרי זה את עצמי בתור סמנכ"ל שיווק, זה שנים, אני כאילו מקצר את סמנכ"ל שיווק בגלובוס מאקס, רשת בתי קולנוע, עד שב-2017, כשהרשת ההיא קצת השתבשה לה, או נמכרה לה, החלטתי להקים כמה בתי קולנוע עצמאיים, נקרא לזה, משלי. הצלחתי גם לעשות את זה, זה היה מאוד קשה. ואז הגיעה קורונה, שסגרה את העסק די מהר כמה חודשים אחרי שהוא נפתח.
טיימינג זה הכל בחיים.
טיימינג זה הכל בחיים. ואחרי תקופה בחזרה החלטתי שדי לי מהדבר הזה. זה גבה ממני יותר מדי, נפשית, פיזית. ולמרות האהבה הגדולה לעסק ולקולנוע, הלכתי לעשות כמה דברים אחרים. זהו, אני חושב, פחות או יותר.
יפה. רז, תציג קצת
כן, טוב, אני קצת יותר צעיר ממכם, גם מאפי, אז אני בן 32, אז גם גדלתי על קולנוע מאז שאני זוכר את עצמי בערך, אהבה לשם, אז מגיל 5-6 ראיתי את ספייג'ם וצעצוע של סיפור בקולנוע, ואז בבית סרטים שאתה יודע, בטמן, המסיכה, חברי הקניונים, חומות שתקווה, פייט קלאב, זהו, משם לאט לאט מהחטיבה ועד בתיכון הייתי במגמת קולנוע, משם לאט לאט החיידק הקולנועי התפשט, ואז אתה מכיר עוד סרטים, עוד מקומות, עוד ועוד קלאסיקות מכל הזמנים, התמקצע יותר בתחום הזה. וזהו, לא המשכתי באופן מקצועי הלאה, אתה יודע, זה בעיקר נשאר מאוד בתחום התחביב, ופשוט אהבה לקולנוע ולראות הרבה סרטים ולקרוא על קולנוע.
כמה, אתה גם היום רואה הרבה סרטים? כמה סרטים בשבוע נגיד אתה רואה? בבית קולנוע או בבית?
כן, זה משתנה, יותר בבית כיום, זה בכלל חלק ממה שלא נדבר בעתיד, חלק מהבעיות של הקולנוע היום, שהוא לא, אין יותר מדי סרטים שמוצאים אותך החוצה, שברואים לך היום במיוחד, שהכל כל כך זמין וכל כך נגיש, שתוציא, תלך במיוחד להוציא 40 שקל בסרט קולנוע עכשיו, שאלה אם כן זה אירוע מיוחד, זה אבטר. אז בעיקר בבית, אתה יודע, לאורך השנים זה היה המון סרטים מכל כל התקופות, כל מיני במאים שאני אוהב, תמיד מנסה להתעדכן בכל שנה, רואה את הסרטי האוסקר, הסרטים המדוברים בכל שנה, משתדל לפחות. יש תקופות יותר, פחות, אתה יודע, עכשיו היינו גם בטור הזהב הטלוויזיוני, אז פחות העשור האחרון יותר, אז הרבה סדרות גם אתה רואה, אז צריך איכשהו לחלק את הזמן בין הכל. וזו פחות או יותר, כן, היו תקופות שיותר ראיתי, תקופות שפחות, בשנתיים שלוש האחרונות יותר.
סתם תהייה מעניינת, לא דגדג לכם, במיוחד לחיפי, לעבור לצד השני, כלומר לעשות סרטים?
האמת שכן, דגדג לי מאוד, היו תקופות שיותר והיו שפחות, ולאחרונה קצת, לא יודע אם, אתה יודע, לצד ה... לכתוב סרטים, כן, מאוד, זה עדיין מגרד באיזשהו מקום, כן?
זה תמיד שם, החיידה כזה. לכתוב, ליצור. אני שהייתי בתיכון, אז עשיתי סרטים, ומאז תמיד יש את המחשבה הזאת, אולי להמשיך הלאה עם זה. אבל זה משהו שאתה מאוד, להבדיל מאומנויות אחרות, ממוזיקה למשל, שהיום אתה יכול להכין את זה בבית כמעט לבד, זה דורש הרבה יותר כיום. מלבד הכתיבה עצמה, שהיא כן תוצר יחידי, אבל להפיק סרט, לעשות, עד קרה, לקרום לזה אור ובגידים, זה מדורש ממך שנים של השקעה.
כי הסיפור שלך, אפי, הוא קצת מזכיר כזה טרנטינו, אפילו את הסרט, את רומן הלמת, ששם הוא עובד ממש בבלוקבאסטר או חנות וידאו וכזה.
תראה, אני חושב שכל מי ש... לא נוח לי להגיד את ה... לדבר על עצמי ועל טרנטינו באותו משפט.
הוא ישראלי עכשיו כמונו, אז זה בסדר.
לא, בסדר, כן.
משלנו היום.
גם לו יש בית קולנוע, אז בסדר, יש לו כמה.
אגב, טרנטינו, היום הוכרז שהוא סיים לכתוב את התסריט האחרון שלו, על הסרט הזה.
כן, נכון.
כן.
אולי נגיע לטרנטינו באמת.
אני חושב שכל מי שאהב... קולנוע בעצימות גבוהה בילדות וגדל ב-80s וב-90s התגלגל בסופו של דבר לעבודה בספריית וידאו כזאת או אחרת, כאילו.
כן,
כן, מי שאוהב ספרים בדרך כלל מוצא את עצמו בתקופה בחיים עובד בספרים, מי שאוהב מוזיקה מצא את עצמו בטאור רקורדס או משהו כזה, ומי שאוהב סרטים מצא את עצמו בספריית וידאו. בגילאים האלה של הגילאים הסטודנטיאליים או הצעירים שאתה מחפש עבודות של דמי כיס כזה ולא, זה מאוד, זה מתבקש כאילו כמעט.
כמו שאני מדמיין, אתה פשוט נמצא שם ופשוט רואה מלא סרטי וידאו כל הזמן?
קודם כל זה צ'ופר, המקומות האלה מצליחים למשוך קהל שכאילו ברמה העסקית הכי בסיסית, זה גם לבתי קולנוע כשאתה מעסיק עובדים, זה מאוד קל למשוך צעירים שאוהבים קולנוע, מכיוון שההטבה של ליהנות כלכלית ממה שאתה אוהב, בתור עובד בספריית וידאו, אתה סוחר סרטים בחינם. בתור עובד בקולנוע גם יוצא לך לראות לא מעט סרטים שכנראה לא היית רואה אחרת. כנ"ל בכל עסק אחר שמישהו מתעסק עם, יש לזה צ'ופר כלכלי אדיר מבחינת בן אדם צעיר שלא מרוויח הרבה ורוצה להרחיב את אופקיו או ליהנות מיותר תוכן. אז כן, זה די, עוד פעם, אולי אני נשמע קצת פחות רומנטי ממה שזה אמור, אבל זה פשוט באמת, זה הטבה כלכלית אדירה.
כן, והערבוב הזה של תחביב עם מקצוע, הוא לא גרם לזה שקצת הוריד לך? כלומר, העובדה
שכל הזמן היית... כן, בטח, בוא, תעודך. כמו כל מקצוע, אני חושב, תשמע, זה באיזשהו שלב... תראה, מה זה הוריד לי? זה לא הוריד לי ברמה של הפסקתי לאהוב קולנוע, אבל יש משהו שוחק בהתעסקות היומיומית הזאת, אתה כבר... בסדר, הרבה דברים אתה לפעמים שוכח ליהנות מהם, הרבה דברים אתה מפספס את ההנאה שבהם כי אתה עסוק בדברים אחרים שקשורים. יש בזה, אתה יודע, באיזשהו שלב אחרי שאתה מנהל בתי קולנוע כמעט כמו עשור מהחיים שלי, אתה לא ממש יכול לשבת באולם קולנוע עד היום וליהנות נטו מהסרט, אתה כל הזמן מסתכל על כל מיני דברים שצופה מהשורה לא מעניינים אותו, מלספור כמה קופסאות פופקורן יש באולם ועד כל מיני תקלות טכניות כאלה ואחרות. אז כן, זה טיפה מוריד, אבל תשמע, בסוף אהבה מנצחת, קשה להתפרק מזה לגמרי.
אז אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה היום יום רביעי, לפני יומיים בדיוק היה, או יום שלושה ימים בין ראשון לשני, היה טקס האוסקר, והתחושה שאני מקבל, אמנם אני אישית נהניתי מהסרט שזכה, אבל התחושה שלי היא לפחות שהאוסקר היום הוא לא כמו פעם, תמיד אומרים, זה קצת
קלישה
להגיד לא כמו פעם, אבל... זה מרגיש שאין היום סרטים גדולים, כלומר, גם אלה שזוכים באוסקר, זה יותר סרטים שבאו משום מקום והפתיעו את כולם, זה כבר לא, אין אפוקליפסה עכשיו, אני סתם זורק איזושהי דוגמה לסרט שהוא גדול והוא אירוע. האירועים שיש לנו היום הם אחרים, הם בלוקבסטרים מסוגים שונים. אתה מסכים להבחנה הזאת, רז?
כן, מאוד נכון. גם הדוגמה האחרונה, נגיד, שיכלת להגיד שהוא היה אירוע קולנועי, למשל, זה היה ג'וקר, שהוא אמנם לא זכה באוסקר, אבל הוא כן היה הפך לשיחת היום, משהו שכבר כמעט לא קורה אצל סרטים. אתה יודע, היום רוב מי שיראו סרטים זהו אנשים כמוני וכמו אפי שמאוד אוהבים לראות ושאוהבים מזה הנאה, ואתה יודע, ומחשבות... על החיים ועל האנשים ועל הנפש, אבל רוב האנשים רוצים, הולכים הקולנוע בשביל לברוח מהחיים או בשביל, על מה שמדובר היום, וכמעט ואין סרטים, דווקא הכל בכל מקום מבת אחת כן עשה איזה רעש כזה, שאני קצת מעבר לתחום הקולנועי ולקהל הרחב, אבל באופן כללי גם אפילו טקס האוסקר עצמו הוא כבר לא מעניין אף אחד כמעט היום, חוץ מאנשים שמאוד... עוקבים או שמעניין אותם מי זוכה ואימורים על הזוכים השונים. כן, מסכים מאוד עם ההבחנה הזאת.
כן. גם הג'וקר בסופו של דבר הוא חלק מאותו ריטואל של סרטי קומיקס. כלומר,
כן,
גם אם יש לו
איזה שהוא... כן, מתוצר שהוא לא מקורי, רימקים, פריקווילים, כל ה... זה חלק מהבעיות של הקולנוע המודרני, שהוא נמצא במשבר... משבר עמוק של מקוריות, מה שנקרא, או חוסר אותנטיות גם.
אני מסכים לגמרי לגבי החוסר מקוריות, כלומר, זה נראה שכולם מנסים לחכות.
כל מאוד נוסחתי, כן, מאוד נוסחתי.
או לייצר עוד מאותו דבר. השאלה היא למה זה בעצם קורה, איפה יש פה איזה ניצוח
התעשייה. כל דבר בחיים כסף. אני אוהב לקרוא לזה, הקפיטליזם נתן, הקפיטליזם לקח. תראה, הרבה מתייחסים ל-70's כתור הזהב של הוליווד, שעשתה סחורה באמת יוצאת דופן באיכותה, הזכרת את אפוקליפסה, זה עשור שהביא את הסנדק
ואפוקליפסה.
כן, והמון במאים, שזה היה הדור הראשון בעצם של במאים שהתחיל אז לעבוד, והיה בוגר של בתי ספר לקולנוע, זה לוקאס, ספילברג, סקורסזה, קופולה, דה פלמה, כל החבורה העליזה הזאת.
אוליבר סטון.
כן, נכון. הוא היה תסריטאי אז, אבל כן. מה שהרבה מפספסים חושבים שהיה אז, הביזנס היה אז כזה, שהוא תגמל מאוד מקוריות ונועזות.
הם הצילו את הוליווד, אפשר להגיד. הפרט יצירתיות הזאת, שהייתה אז בשנות ה-70.
הוליווד הייתה במשבר די קטן, תראה, זה לא שה-60's היו כאלה נוראיות, ה-50's היו זוועה, זה נכון. השנות ה-60 היו יחסית בסדר.
כן.
וה-70's, כן, הם נתנו בוסט, אין ספק, לא יודע, להציל זה מילה גדולה לעשור הזה, אבל בסדר, אני, אתה יודע, זורם. מה שאני רוצה להגיד זה שאז הביזנס, העסק, הכסף, תגמל מקוריות ונועזות. רוצה לומר, באה קופולה עם יציאה של The Godfather, וזה הופך להיות הסרט הכי רווחי בכל הזמנים. סרט שעלה, לא זוכר כבר 10, 12, 15, לא יודע כמה, לא זוכר את התקציב המדויק, אבל כמה מיליונים בודדים, לא מעט במונחים של אז, אבל עדיין סכומים קטנים, ופתאום אתה, מישהו יוצא שם עם 300 מיליון קופה. דברים שלא ראו קודם כל כך, לא בהיקפים כאלה. וזה פתאום עשה חשק לכולם, א', להמר על סוסים כאלה כמו קופולה, כל מיני חבר'ה צעירים ומשכילים ומוכשרים.
חזון.
עם חזון ועם הרבה תעוזה יצירתית. אז אנשי עסקים שאתה יודע, אין הרבה ביזנסים שאתה בא ואתה שם 10 והופך אותם ל-100, זה לא צורה הגיונית בשום צורה, בשום עסק כמעט, חוץ מבביזנס הזה, אז פתאום נהיה לכולם חשק לאמר, אז פתאום ספילברג מקבל ולוקאס, ולוקאס שאמריקן גרפיטי גם כן סרט של 900,000 שעושה 100 מיליון, איפה ראו לה, איך הוא קיבל את סטאר וורס, זה לא כאילו בא מהמקומות האלה.
לא מריק.
עכשיו בסוף מי שתגמל את זה, מה לעשות, היה הקהל, אתה יודע, זה לא שזה בדרך קסם ויצועות, מכיוון שזה מה שאנשים רצו לראות, אפשר להגיד עשו דברים טובים ואז הקהל לראות, או שהקהל אהב לראות דברים מקוריים וחדשים, זה סוג של ביצה ותרנגולת שאפשר לטעון לשני הכיוונים, אבל מה שקורה היום זה שמה לעשות, הקהל מתגמל בדיוק את ההפך, זה לא שהיום אין סרטים נועזים ומקוריים, אלא שבדרך כלל הם נשארים בשוליים, והקהל מתגמל את המוכר, הקהל יעדיף לראות גוסטבאסטרס 5000, מאשר סרט חדש של במאי צעיר ומוכשר, למה זה? כבר שאלות סוציולוגיות, הן לא כך קשורות להוליווד, זה... בהקשר של הטקס אוסקר האחרון, לפחות מהצד של התעשייה, של האינדסטרי, אני לא... הסרט שזכה הוא סרט חמוד, סימפטי ומלא כישרון, וחיבבתי אותו מאוד, אני חושב שהוא overrated בטירוף. אבל הסיפור, המסר שיוצא מהזכייה הזאת, היא בעיקר מסר של התעשייה לעצמה, כאילו לזכור להיות טיפה מקורית ו... ולצאת מהקווים, כי עכשיו קשה להגיד על הסרט הזה שהוא לא הצליח, הוא סרט שעשה מספרים סבירים בסך הכל, אבל רחוק מאוד 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 מהקופות שעושים מרוולים, או אבטאר, או טופגן, שגם היו מועמדים. ובסוף זה, אתה יודע, בסוף זה ביזנס, והוליווד עושה מה שהקהל רוצה, עכשיו אם הכל בכל מקום בבת אחת היה... מביא במקום 100 מיליון מצטבר, היה מביא 350 מיליון, אז יכול להיות שהיינו רואים עוד הרבה אימורים כאלה בעתיד הקרוב. והמספרים הם סבירים, אבל הם לא יוצא דופן, נשארה תעשייה שקורצת לעצמה להיות מקורית, כי די, כמה גיבורי על אפשר לאכול.
ואז נכנס הסטרימינג לתמונה, שהם היחידים שמביאים היום כסף לבמאים שהם יותר... יותר יש להם חזון יצירתי או מקורי. אתה יודע, הסרט כמו האירי של סקורסזה כבר לא, כמעט ולא יהיו אולפנים שיממנו היום.
בוודאות לא יהיו, כי גם את החדש הזה, את החדש של סקורסזה אפל מממנת.
כן, בדיוק. אבל אפילו סרטים כמו בבילון של דמיאן שאזל, שלא הצליח בקופות, נכון? מאוד נכשל. וגם ביקורתית
הוא לא חושב. כן, ביחס לתקציב הוא כישלון חרוץ, וגם האמת בכל
פרמטר. הבמאי חדש הוא עולה אחרי הצלחות גדולות עם ללאלנד וזכיות באוסקר, והנה עכשיו האולפנים הביאו לו לעשות סרט שהוא רוצה, סרט לפי החזון שלו שהוא לא הצליח, אז מתי פעם הבאה יביאו לו עוד פעם סכום כזה לעשות משהו שהוא רוצה באמת?
מדובר פה בסוג של ביצה ותרנגולת. שזה לא רק שהקהל לא הולך, וגם שהאולפנים לא מוכנים בכלל להמר על שום דבר, כי הם הולכים על בטוח, והם בעצם קובעים את דעת הקהל. הרי סרטים אוונגרדים, נקרא לזה, או שהם לא חלק מאותם פרנצ'ייזים, כן מצליחים, אם ניקח את פרזיטים לדוגמה, הוא היה הצלחה לא קטנה בכלל, אם אני זוכר נכון. וגם הכל בכל מקום הוא הצלחה או לא עצומה, לא בסדר גודל של הפרנצ'ייזים הגדולים, אבל הצלחה לא קטנה, כלומר הקהל כן אוהב סרטים שונים ומיוחדים, הבעיה היא שהאולפנים לא מוצאים הרבה כאלה, אז הוא הולך למה שהם נותנים לו.
כן, פרזיטים, גילוי נאות, אני קצת קשור עסקית בצורה כזאת או אחרת להפצה המקומית שלו, אבל אני לא ארחיב עליו, אבל אל תשכח שהוא אקס הוליווד, זה סרט קוריאני שלא נעשה בהוליווד ולא קשור לשום דבר שם, לכל נכון. המערכת כן. הכלכלית הזאת. זה שהוא קיבל תשורות והכרה
מהקהל.
בדיוק, זה במידה רבה גם מה שקרה עם הכל בכל מקום כן. עכשיו, זה איזושהי אמירה של הוליווד לעצמה, של די כבר, נמאס לנו לעטות גלימות. אבל אני לא בטוח שזה ישנה משהו, כי בסוף הכסף הוא זה שמדבר, ו... אני חושב שהיום גם האינסנטיב של הסטרימרים להשקיע בקולנוע כזה הולך ודועך, כי נטפליקס הסקיעו באירי כי הם רצו פרסטיג', הם רצו להביא לעצמם אוסקר.
רומא, עשר דוגמאות.
כן, זה במקרה של רומא זה הצליח, אבל כלכלית הסרטים האלה, צא לי לצייץ את זה לא מזמן, התוצאות של סרטי האוסקר בסטרימרים הן לא מזהירות, וזה באנדרסטייטמנט.
מבחינה כספית. לא,
מבחינת צפיות, אי אפשר לייחס לזה כסף.
לייחס כסף, כן.
אבל מבחינת צפיות לא מדובר באיזה בוננזה יוצא דופן. פיקו כהלו את טאר, שהוא סרט נהדר בעיניי, די במקביל להפצה הקולנועית שלו, והסרט שם דשדש עם איזה אחוז וקצת של צפייה מסך הצופים, מסך המינויים. אותו דבר היה אפשר לרשום, המספרים של במערב בנטפליקס היו קצת יותר גדולים.
הוא הצליח, אבל לא זו, במערב אין כל חדש הצליח, גם מבחינת ה...
תגדיר הצלחה, אתה יודע, קשה לב, הבעיה בסטרימינג...
גם הכרה עולמית, גם הכרה עולמית, גם הכרה של האוסקרים. גם הכרה
זה הכרה בקרב חובבי קולנוע, אני לא חושב שה...
כן, זה לא יצא מעבר לגבולות.
אני לא ראיתי אותו.
לא עשיתי ספר, אבל...
קראתי את הספר, אז אמרתי, טוב, אני לא רוצה לדבר, אבל כן, אני לא חושב שהוא קיבל הכרה בקרב חובבי קולנוע. אני חושב שהשאלה שעולה מזה היא, האם עוד אפשר איכשהו לתקן את המצב? כלומר, האם יש נקודה, ואני חושב שזה מתחלק לשתיים, אז תגיד לי מה אתה חושב, אני חושב שזה מתחלק לשאלה של... אחד, האם האולפנים ירצו לחזור למשהו אחר, ושתיים, האם הקהל מתישהו יצביע ברגליים ויגיד, טוב, די, אני לא הולך יותר לסרטי אבטאר, מרוול וכולי, הם מוכרים לי זבל.
קודם כל זה מתקשר למה שאמרנו קצת מקודם, שהאולפנים צריכים לשחרר את הברקס ולתת ליוצרים יותר את המפתחות, מה שנקרא. לסמוך עליהם שיביאו חזון מספיק טוב וגם שיכניס כסף. ג'וקר לעתיד זה היה דוגמה טובה, אז אני יודע שאפי לא כך אולי... אוהב את הסרט, אבל ג'וקר זה הדוגמה...
איפה?
אבל ג'וקר זה הדוגמה מושלמת לסרט, נגיד, שהצליח לשלב גם את החזון האומנותי של הבמאי ולהביא את האוטוריות שלו, מה שנקרא, לבין הצלחה מסחרית, שהביא קהל לאולפנים ושילב מה שהסנדק עשה לסרטי המאפיה, עכשיו הג'וקר או אביר האפל בזמנו לסרטי הקומיקס. סוג של לשלב גם את בסופו של דבר את הבידור ואת האיכות איכשהו ביחד, לא רק נטו. אתה יודע, היום אתה יכול לעשות סרט של מרוויל, כי מה זה נראה לך סרט שנעשה כאילו בתוכנת
מחשב. בינה מלאכותית כזה.
בדיוק, בבינה מלאכותית. הכל מאוד מתוסרט, הכל מאוד ברור, הכל מאוד נוסחתי. וכן, גם מבחינת צד הקהל, תשמע, סרטים בלוקבאסטרים תמיד יהיו. פעם זה היה מערבונים, היום זה גיבורי על, אולי עוד 10 שנים ימציאו משהו אחר. והסרטים שהם צריכים למשוך, שהם תמיד יהיו שם. אבל הרעיון הוא לשלב. לשלב עם עוד דברים.
מה אתה חושב, אפי, יש לזה גאולה לתעשיית הקולנוע, או שאנחנו רואים את הדמדומים שלה?
לצערי לא בשנים הקרובות, ואני רגע יאחז דווקא בג'וקר, כי זה באמת, אני חושב שהדענו על זה בטוויטר פעם, לא מזמן אפילו.
כן.
הג'וקר הוא דוגמה טובה, כי אלי, אני מחבב את הסרט, הג'וקר הוא סרט טוב, הוא קולנוע יותר מראוי. מה הבעיה איתו? הוא לא מקורי בעליל בשום צורה. כלומר, הג'וקר זה דוגמה מעולה, אגב, הזכרת את שזל קודם, הוא עוד דוגמה הדור הזה של הבמאים, גם פיליפס עשה, זה יצירת פסטיש בעצם, זה העתקה כמעט, אתה יודע, אני לא מזלזל בו, הוא איש, היא לא בוטה, הוא עשה את זה מהאהבה וביודעין, ואתה יודע, זה לא שהוא גנב משהו, הוא עשה את זה כמחווה, אתה יודע, כשימוש ביצירות אחרות, אבל שהן לא שלו, שהיו שם מאוד
מקוריות לזמנם. אבל דבר, יש הבדל עדיין בין, כמו טרנטינו שעושה את זה לבין אחרים.
אני אגיד עוד משהו, אני חושב שגם ברמה התמטית, הג'וקר קצת הלך אחורה מאביר האפל, כלומר, אביר האפל היה מעניין, בגלל שהוא...
התמות הן שונות, אביר האפל בסוף מציג סדר, הג'וקר בסוף...
לא, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על הדמות כדמות, אני אומר, אביר האפל ב-2008 שיחק עם הניסיון לתת לך להרגיש אמפתיה לדמות הנבל בצורה מאוד מתוחכמת, היט לג'ר שם הוא ג'וקר שבא עם כל מיני סיפורים על ילדותו השוקה, ואתה מבין שהוא מפנטז אותם, או ממציאו שכולם נכונים, אתה לא יודע, אבל... הוא בעצם, אתה בפעם הראשונה מרגיש איזה טיפה אמפתיה, שהוא מספר שם על אבא שלו שעשה לו כל מיני דברים, או אני לא זוכר כבר מה בדיוק הסיפור. וזה שהוא מפרק את האמפתיה הזאת, והופך אותו לאיזה מין נבל כאוטי, ושאתה לא יכול, אפילו אם אתה רוצה, אתה לא יכול להיות אמפתי, כשכל רגע הוא בא עם סיפור חדש על למה הוא כזה. והג'וקר של פיליפס, אתה הולך אחורה, ואני אומר, אוקיי, בסדר, אני מבין שהייתה לו ילדות השוקה, והוא חולה, והוא מסכן. זה נחמד, אבל זה לא רע, אתה יודע, אני לא מזלזל בזה, זה גם עושה את העבודה, הוא בסך הכל סרט מאוד אפקטיבי.
לא, זה היה דוגמה לסרט שהצליח, והוא גם איכותי.
נכון, הוא איכותי, תשמע גם, אני לא מאלה שיגידו שאני מאוד מחבב את אבטר ואת טופגן וחלק מהמרוולים, אני חושב ש...
הם גם נוסחתיים בסוף, הם עובדים על עצמו עוד נוסחה שעובדת, שהיא עובדת בסוף, היא תמיד עובדת, היא כבר 40 שנה עובדת.
נכון, ואני חושב שיותר מזה אפילו, אבל הם עדיין סרטים טובים, אני חושב שסתם אני אקח את Infinity War ו-Endgame, אני חושב שברמה הקולנועית הכי בסיסית מדובר בסרטים טובים מאוד מאוד.
Infinity סרט.
גם Endgame הוא סרט מאוד מרשים, רק מעצם היכולת להתמודד עם כזה סקופ של סיפור וכל כך הרבה דמויות, ולעשות את זה בכזאת אפקטיביות. זה כל קולנוע, אני כבר לא מדבר על זה ששני הרוסויים הם במאי אקשן מצוינים.
אבל כמה מכל סרטי מרוול ה-20, 30 משהו שיצאו, אתה באמת זוכר או שמה שנכנסו נתפסו לך, אתה מבין, הם מעטים.
אני מסכים, כי בסוף, אתה יודע, יש שם הרבה מאוד קשקשת, אבל גם, אתה יודע, אחת, התגלגלנו לדבר על הבעיות של הקולנוע המודרני, אחד מהם זה שלא יודעים לסיים שום דבר.
נכון, האורך.
הכל to be continued, הכל יש לו עוד ועוד ועוד ועוד
ופתוח.
עכשיו תגידו, אם בכל זאת הייתם מנסים לסמן איזה שהם במאים היום שהם מדור חדש, שכן אולי היה אפשר לצפות מהם למשהו בעתיד מקורי, לפרוץ, להיות הטרנטינו הבא, הסקורסזה הבא.
לא יודע אם לפרוץ, הוא כבר סוג של פרץ, אני מאוד אוהב את דניס וילנב, הוא עשה את אסירים, המפגש, בלייד ראנר החדש.
גם חולית האחרון.
חולית האחרון, כן, למרות שחולית היה לי קצת איתו, בוא נראה השני צריך לצאת עוד מעט. כן. אז נשפוט אותו לגמרי שהיצירה המלאה תצא. אז,
אבל גם פה, תראה, תשים לב איזה סרטים נתנו לו לעשות, נתנו לו את חולית שזה מבוסס על ספר מדע, שכולם מדע מכירים בגלל. וכבר עשו שני סרטים בעבר, ואת ההמשך לבלייד ראנר עוד פעם מבוסס על איזשהו מותג ישן, כלומר אבל, גם אבל... פה לא נותנים איזה משהו מקורי וחדש.
נכון, אבל
זה לא כטענה אליו, זה טענה לאולפנים.
לגמרי נכון, אבל היופי, החוכמה אצלו הייתה שהוא הצליח לקחת את הדברים האלה ולהפוך אותם למשהו שהוא גם שלו, וגם לספר משהו חדש על הדמויות האלה, או גם להחריב את העולמות האלה, להבדיל מסרטים שיוצאים לך בלי תויה, כמו שליחות קטלנית, אני כבר לא יודע איזה מספר יש היום, או מת לחיות, תראה, שפעם היו סרטים וסדרות מדהימים, אבל היום כאילו זה כבר אף אחד לא עוקב, כי זה סתם הופכים אותם ל... אתה יודע, משהו טרש.
אפי, יש איזה במאי שאתה היית חושב שהוא יכול להיות התקווה הלבנה הגדולה הבאה?
אני לא חושב שזה תלוי בבמאים, תשמע, תראה, בין כל ה... דיברנו על האוסקרים, אז בוא נאחז בזה בתור עוגן...
כלשהו.
עלילתי.
אגב, אוסקר... טוב, אני אגיד רק שנייה משהו, כי אולי זה יתחבר למשהו שתגיד, השנה הבאה הופכים לחוקים ברמה של 30%, נכון? יש משהו כזה, כל סרט אמור להיות של בין מיעוטים, לייצג, שזה חלק מחוקי ה-PC.
כן, יש כל מיני, כן, אני...
זה בא לסרס בסופו של דבר את האומנות, כל דבר שתגביל אותה קצת או שתוסיף אותה, זה משהו שהוא מסרס בסופו של דבר.
זה דיון בפני עצמו, כן, זה נורא בעיניי, אבל זה העידן בו אנחנו חיים.
כן, זה חלק מהפוליטיקה.
מה שרציתי לה, אני אומר, כישרון לא חסר, תשמע. קח את כל המועמדים לאוסקר של השנה, קח סרטים כמו ארוחות של אינה שירין ומשולש העצבות, שהם השניים הכי טובים שהיו שם ברשימה בעיניי בפער. כאילו, סרטים באמת גם מקוריים וגם מוצלחים וגם... עמוסי כישרון וכל כך הרבה תחומים, סרטים יוצאים מהכלל, כמה באמת הלכו לראות אותם? כמעט ולא, מה לעשות?
עכשיו, לא רק שלא.
אבל זה הבעיה שגם אינשירין עלה ב-HBO Max, גם כן במקביל, כמעט במקביל, כמה שבועות אחרי שהוא יצא בקולנוע. והמספרים, לא, משהו. אנשים לא רואים את זה. משולש העצבות עלה לא מזמן בהולו. זה לא בשום, לא באזור של הטופ 10 אפילו, כאילו. עכשיו נדבר איתך, מדובר פה בסטרימרים שורה ראשונה, כן? זה לא איזה...
יכול להיות שהבעיה היא בכלל בנו, שאין לנו בכלל את ה... כן, הקהל, שאין לנו את היכולת לשבת שעתיים, שלא לדבר על זה שסרטים היום הם מינימום שעתיים וחצי, רוב הפעמים שלוש שעות, כן. לשבת מול סרט. אנחנו איבדנו את היכולת הזאת.
אני יכול להגיד שאיבדתי את היכולת, ואני אוהב סרטים. אז תחשוב מה אנשים אחרים.
יכול להיות שכל הקונספט של קולנוע, של סרט שהוא באורך כזה, במקום, לא סתם הטלוויזיה וסדרות, תפסו נפח הרבה יותר משמעותי, כי זה מחולק למשהו הרבה יותר קצר ולעיס.
תראה, אנשים יושבים בבינג'ים ימים, לא שעות, אז כאילו זה קצת סותר את ה...
אבל עשינו סיפור שהוא רחב ראייה ומרגישים, ואתה יודע, מאוד קשה להם לעזוב, קצת אחרת.
בסדר, אתה יכול להגיד שהטעמים השתנו, יכול להיות, אני אומר, משולש העצבות הוא באמת סרט ארוך, אבל הנה שירן הוא לא סרט ארוך במיוחד, הוא באזור השעתיים פלוס מינוס, אם אני זוכר נכון. הוא לא משהו חריג בהיבט הזה, ואני חושב שזה דוגמאות טובות, והם באמת דובר בשני סרטים משובחים להפליא בכל פרמטר.
אבל זה לטעם מאוד מסוים הסרטים האלה.
אני לא חושב, אני חושב שאם הסרטים האלה היו יוצאים ב-70s, הם היו סרטים של, שהיו גם מביאים כוחות איפות.
זוכים להילולה, כן.
עזוב הילולה, הילולה הם גם זוכים עכשיו, אתה יודע, אני חושב שזה שהם מועמדים והכל, וגם, אתה יודע, זכו לשבחים די רבים.
כן, במיוחד רוחות הם שווים, כן.
אבל העובדה היא שהקהל לא יודע מה זה בכלל, כאילו העבר את ג'ו ברחוב אין לו מושג מה זה ארוחות של אינשירין או משולש העצבות, או אפילו דברים יותר, גם לא את הכל בכל מקום, הוא לא יודע.
אבל לא חושב שלפני 20 שנה זה בהכרח היה משהו שונה.
אני לא יודע 20 שנה, 20 שנה זה, אתה יודע, זה התחיל להידרדר איפשהו בתחילת המילניום. אני חושב שהעבר את ג'ו הממוצע, סתם אני זורק עכשיו, כן, לא בדקתי את זה, אבל ידע ב-75 מה זה כן הקוקייה ו...
רוקי בטוח.
רוקי עשה המון כסף, כן.
כן, הסנדק, זה כן.
הסנדק הפעם היה הסרט הכי קופתי בכל הזמנים. עכשיו תגיד, מי רוצה לשבת 3 שעות לראות דרמה על מאפיונרים? אתה יודע, אפשר להגיד את זה גם היום.
לא, הרגלים השתנו שלנו, למה לעשות, הרגלי הצפייה, הרגלי ה...
אבל יושבים 3 שעות לראות אנשים בגלימה מתופפים, אז זה לא, 3 שעות הוא לא האישו, אתה יודע, האישו משהו אחר.
יותר צועקים,
אולי אנחנו מצפים מקולנוע לבדר אותנו, זה פשוט איזשהו אסקפיזם ללכת לקולנוע פשוט כדי שיבדרו אותנו, ולא לחשוב יותר מדי, ולא שיתנו לנו זה, אנחנו רוצים שיאכילו אותנו בעלילה פשוטה, אבטר הרי זה העלילה הכי פשוטה שיש, אנימציה או whatever, פעלולים יפים, וזהו, אני רוצה להניח את הראש 3 שעות בלי שיצרידו אותי.
אבל גם זה היה תמיד, אתה יודע,
נתים תמיד לצור של שיטים, לא?
אני חושב שהירידת ערך הגדולה הזאת, אני לא סוציולוג, אני לא בטוח שאני יודע לנתח את זה עד הסוף, אבל הירידת ערך הגדולה שיש, אגב, אני לא חושב שהקולנוע הוא בלעדי בדעיכה הזאת, אני חושב שזה קורה גם בהרבה תחומי אומנות פופולרית, מוזיקה, למשל, דוגמה טובה מאוד, שאני גם תחום שאני מאוד מאוד מחבב, והמיינסטרים נהיה פשוט, ההידרדרות היא במיינסטרים, אתה יודע, זה כל מי שאומר שיש, עושים דברים ויש כישרון, וזה אני אומר, נכון, עובדה, זה שם, זה לא, המיינסטרים, ואני מאוד אוהב מיינסטרים, אני עשוי מבלוקבאסטרים, גדלתי עליהם, וזה לא שאני איזה חובב ארטהאוס, אני כן, אבל אני לא בא משם, כאילו, זה לא ה... ההידרדרות של הבלוקבאסטר המודרני לפרי-אוורנס IP, אתה רוצה אפשר לפתח את זה, אבל אני מאשים את מה שאני מאשים, כל דבר גרוע שקורה בעולם, זה הקפיטליזם בסוף.
כן, זה חלק מעניין.
לא יעזור.
הצורך הזה כמה שיותר להרוויח ולמקסם רווחים.
זה קומודיטציה של הכל, גם של אומנות, והקולנוע והמוזיקה הם לא חריגים בהקשר הזה, הם גם עברו קומודיטציה מועצת וקיצונית מאוד, ומי שכך, אז גם מזון אגב אותו דבר.
רואים את זה, רז הוא גם אוהד ספורט גדול, אנחנו רואים את זה בעולם הספורט, את אותה תופעה.
אני אוהד ספורט קטן מאוד, אבל אני חושב שזה אולי יותר בולט בספורט ובכל משהו אחר. אני מתקשה להבין, אתה יודע,
אם יש נתוני צפייה היום שאנשים רואים, זה אירועי ספורט, כי זה בלייב.
לא, לא בהקשר הזה, אני אומר, האמוציות שיש לאנשים כלפי...
חברות עסקיות.
חברות עסקיות, זה פשוט מדהים אותי. אבל כן.
טוב, זה החיידה כבר אחר.
זה מעניין מה יקרה בהמשך לאנשים שגדלו לתוך זה, אבל אני רואה גם את הילד שלי שהוא רועד כדורגל מאוד צרוף, הוא נכנס לזה, ולא כך מעניין אותו הכסף, הוא לא רואה את זה מאחורה. אנחנו מנסים להיות עיוורים אולי לדברים האלה, אבל זה באמת נושא לדיון שלם בפני עצמו שאנחנו צריכים לעשות. אני אנסה, אין לנו עוד הרבה זמן, אבל אני אנסה קצת להיות חיובי, דיברנו על במאים, איזה במאים יכולים לבוא וכולי, אז אולי קצת תספרו לי כל אחד על במאי אחד שהוא מאוד אוהב ולמה הוא אוהב אותו. אחת השאלות שאני תמיד תוהה לגביה זה מה הופך במאי לבמאי טוב, כאילו ברור שמקוריות וכולי, אבל יש הרבה דברים מעבר שאני כחובב מאוד קטן של קולנוע, רק רואה קולנוע לא יודע להבחין בהם. אז אפי, בוא תתחיל, תגיד לנו על הבמאי שאתה אוהב ולמה אתה אוהב אותו ומה אתה מחפש כשאתה אוהב במאי מעניין.
תשמע, אין לי, אתה יודע, זה לא שיש כל כך, יש רשימה ארוכה של במאים שאני אראה כל דבר שיוצא תחת ידיהם, אבל זה לא חוכמה, כי אני רואה די הרבה גם ככה. מה עושה במאי לבמאי גדול? אני חושב ש... אני חושב שהצופה, נקרא לו הסביר, לא כל כך מבין או חושב על כמה קשה בעצם זה לעשות סרט, וכמה זה קשה לעשות סרט מוצלח. כל כך הרבה דברים צריכים להתחבר שם, זה באמת, זה אוסף של כל כך הרבה מלאכות שונות, שבסוף מישהו צריך לנצח על כל התזמורת הזאת. ואני חושב שהבמאים הגדולים באמת יודעים לתקשר את החזון שלהם לכל אנשי המקצוע מסביב, מהשחקנים והצלמים והתאורנים ואנשי הסאונד, הפולי והמוזיקה והתלבושות והסט דיזיינרס וכל הדברים האלה, ולוקיישן, למצוא לוקיישנים מוצלחים. זה באמת לדעת לעשות כל כך הרבה דברים שונים ברמה גבוהה, שאני חושב שאת כל את כל הבמאים הגדולים הדבר הזה מאפיין. כך ואולי הדבר הכי חשוב זה לדעת לגייס את הכסף, לעשות את מה שאתה רוצה ולהביא את אנשי המקצוע המתאימים, ואני לא מזלזל בזה.
כן, אני אפשר לשם מרוויח מעל 150,
אין מי לדבר. היכולת לשכנע מישהו לשים בידיים שלך מספיק כסף שתוכל, וזה היה נכון תמיד, לא רק היום, להוציא את החזון שלך לפועל, זה תכונה שמאפיינת במאים גדולים באמת, כי היכולת הזאת היא תמיד, גם זה ששם את הכסף, זה כמו בהשקעה בכל עסק אחר, אתה תרצה לראות את התשוקה בעיניים של היזם, את הרצון שלו להקים עסק מוצלח, להוציא מוצר טוב, להוציא סרט טוב. אני חושב שכל הבמאים הגדולים יודעים לתקשר, גם יודעים למכור את החזון הזה לאנשים שמביאים את הכסף, אני חושב שהם כולם גם מבינים את העסק ברמה מאוד מאוד גבוהה, מעבר לזה כי כולם, הרבה מאוד במאים מבינים קולנוע, הרבה מאוד במאים יש להם יכולות קולנועיות גבוהות, אבל יש מעטים שמסוגלים להרים את זה באמת לרף גבוה של יכולות ביצוע. ואני מניח שגם מזל משחק שם, אתה יודע, כמעט כל במאי גדול שתשאל אותו, יגיד לך שהיה לו איזה אלמנט בקריירה שהוא פיור לק, ולא קשור לשום דבר אחר. אבל בסוף זה באמת, זה סרט, סרט מוצלח ובלוקבסטר מוצלח, זה יצירה כל כך מרשימה מכל כך הרבה בחינות של קראפט נטו, עזוב רגע, כן אוהב, לא אוהב, כאילו עצם זה שיוצא בסוף יצירה כזאת שמעוררת כל כך הרבה רגש וכל כך הרבה אמוציות וכל כך הרבה מעורבות של הצופה, זה פלא בעיניי, והגדולים באמת יודעים לעשות את זה.
מעניין, כי ההסתכלות שלנו בדרך כלל לאנשי יצירה, אתה באמת מסתכל עליהם כאומנים, ומה שאתה מדבר עליו זה מרגיש הרבה יותר אדמיניסטרציה לנצח על תזמורת, זאת אומרת, הם לא היוצרים בעצמם, הם המנצחים, הם מגייסים את הכסף.
כי למעט
אנחנו רואים.
למעט כמה סרטים שסודרברג מצלם באייפון שלו, סרט זה ספורט מאוד מאוד קבוצתי, מאוד קבוצתי.
כן.
כאילו, אתה לא יכול לעשות סרט ברמה גבוהה לבד, אין דבר כזה. אתה חייב שכל אנשי המקצוע, תראה בסוף את כל הקרדיטים, אני אעזוב רגע את הסרטים של ה-VFX, שיושבים שם צוותים שמרנדרים, דבר אתה קח סרט עוד לפני מעידן ה-VFX, זה לא יודע, איזה אפוס 80's כזה, או אפילו לפני, ככה זה דיוויד לין כזה, לורנס איש ערב, כמות האנשים שעובדת על כזה סרט היא בלתי נתפסת. עכשיו, במאי צריך להיות, עכשיו בסוף זה חזון של מישהו שרוצה להוציא משהו לפועל, וצריך לנצח על תזמורת ענקית של אנשים, ולהוציא מכל אחד את המיטב, ובסוף אתה מסתכל על הסרטים הגדולים באמת, אלה שנשארים, הם מצטיינים בהרבה מאוד פרמטרים, כלומר גם התסריט שלהם משובח וגם המשחק יוצא דופן וגם הצילום והתאורה והפסקול ועכשיו מישהו צריך לגרום לכל אנשי המקצוע להיות במיטבם, זה כמו מנהל טוב, זה לא משהו שהוא, למה במה היא מקבלת כל הקרדיט? כי אתה יודע, כמו שמנכ״ל של חברה יקבל את כל הקרדיט, אם החברה מצליחה והעובדים שתחתיו עושים את עבודתם. אז זה במידה הזאת אותו דבר, אני חושב אנחנו הרבה פעמים משבחים במאים על סגנון, וסגנון בסדר, זה נחמד, אתה יודע, אם אתה יודע לצלם איזה משהו, לעשות איזה שוט מצחיק עם דאבל דולי וכל מיני עניינים, זה יפה, אני לא מזלזל בזה, זה מקורי ויצירתי, אבל זה לא באמת מה, סגנון זה לא באמת מה שעושה במאי לבמאי גדול, באמת היכולת להוציא מהמכלול הזה, בעיניי לפחות, להוציא מהמכלול הזה של אנשי מקצוע ושל טלנטים, להוציא מהם את המקסימום.
אז יש לך מה להוסיף במאי שאתה אוהב במיוחד?
זהו, הוא אמר אפי את רוב הדברים החשובים, כי הוא באמת דיבר בעיקר גם על מאחורי הקלעים של איך הדברים עובדים, וכמו שהוא אמר שהבמאי מנצח על הכל, ובמאי טוב הוא אחד שידע לנצח על הכל בצורה טובה, ולהוציא את המיטב מכל העוסקים הדבר. אבל אם ניכנס לתוך הסרטים עצמם, המהות עצמה, לתי גם מה שיהפוך סרט טוב או במאי אחד טוב, זה קודם כל גם יהיה גוף עבודה רחב שיהיה לו. טביעת אצבע שתוכל בכל סרט, שאתה יכול לראות את הייחודיות ואת המבע שלו בכל סרט, שאתה יודע, אתה יכול לזהות את הסימן העיקר שלו. ובעיקר שלבמה יש משהו להגיד על החברה, על נפש האדם, עלינו כולן, אתה יודע, זה מה שהופך את הבמה אל באמת משהו מעבר לסתם, עכשיו עוד סרט טוב.
זה נראה לי משהו שככה אפשר להגיד שהוא משותף לכל האומנים הגדולים.
כן, שידעו להגיד, כן.
בכל תחום שהוא, אם זה מוזיקה או אם זה טלוויזיה, ציור, כתיבה, זה שהם מסוגלים. חוץ מאשר לספר סיפור, גם להגיד איזשהו משהו עלינו.
מעבר, כן. לגמרי.
יפה, זה היה דיון מאוד מעניין, היה לי מאוד כיף לדבר איתכם. אני שמח מאוד שעשיתי את זה, והבטחנו שלא נעשה רשימות, אז אנחנו לא עושים רשימות, אבל יש סרט שאתם חושבים ששווה עכשיו ללכת לראות אותו, אז זה הזדמנות טובה להמליץ ככה.
אני ראיתי השבוע, לא יודע אם הוא עדיין בקולנוע, אבל אני ראיתי השבוע החלטה לעזוב, Decision to Live, זה של פארק צ'ון וויק, שעשה את אולדבוי. אולדבוי בטוח ראיתם.
אולדבוי קשה לשכוח, כן.
כן, קשה, אז עכשיו יצא לו סרט חדש, שהוא יותר פיל נואר סורליסטי כזה, גם ארוך יחסית, כולם מאוד מתאהבים בחומרים שלהם, לא יודעים לערוך, בקצר, כמו טרנטינו. אז כן, הסרט שמאוד נהניתי ממנו, אומר, הוא מספר בצורה מקורית סיפורים מוכרים.
איפה יש? זה משהו שהיית ממליץ עליו עכשיו?
אני ממליץ ללכת לראות סרטים, אתה יודע, תראה, מאוד אהבתי את הר, אני לא חושב שזה סרט לכל אחד, אז אני, אתה יודע... זה לא משהו שהייתי שולח את הצופה הסביר בלב שלם, אבל אני חושב שזה סרט יוצא מהכלל טוב לכל מי שאוהב קולנוע.
אני צריך להשלים אותו, שמעתי עליו הרבה דברים.
כן, כנ"ל.
זה סרט עם הרבה... סרט במשקל כבד. ואתה יודע, בכלל לצאת מהבית קצת, ללכת לסרט נראה לי, כמו משהו...
כן, זה משהו שכדאי לעשות. סרט בקולנוע זה חוויה. אם הסרט הוא טוב, זה חוויה עוד יותר טובה אפילו.
גם אם הוא לא טוב, זה יציאה טובה מהבית, וזה משהו ש...
אמת, אמת.
אולי התרגלנו יותר מדי להיות בתוך הבית בתקופת הקורונה.
בתוך הקונחייה.
שווה קצת לצאת בתוך הקונחייה. תודה רבה לשניכם, היה לי תענוג לדבר איתכם.
תודה שהזנתם לעוד פרק של הכל מעניין, הפודקאסט שבו אנחנו מדברים עם אנשים מעניינים על נושאים מעניינים. תודה רבה לרז ולאפי שהתארחו בפרק הזה, מוזמנים לחפש אותם בטוויטר, רז תחת רז_קובי ואפי תחת פריים ליף. אתם מוזמנים למצוא גם אותי בטוויטר, תחת lo_razas. אם יש לכם תחביב או תשוקה גדולה שאתם מוזמנים לדבר עליה בפודקאסט, מוזמנים לפנות אליי גם בטוויטר, או לשלוח אימייל להכל.מעניין@gmail.com. תודה רבה שהזנתם, ונשתמע.